slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, ט' באדר תש"פ, ערב חג סיום מסכת ברכות על סמך ד' דפיה, מסכת ברכות, דף סמך ב', רדיו קול חי, זוהי האכסניה, המביאה את כל התורה אל בית ישראל. תדרי התחנה 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוריי ורבותיי, היום אחיי ורעיי, בעזרת השם ובישועתו נלמד את דף סמך ב' במסכת ברכות, ומחר ערב שבת קודש פרשת תצווה שבת זכור תש"פ, נסיים בשמחה ובטוב לבב ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו, את מסכת ברכות על סמך ד' דפיה, השתבח שמו הגדול עד. מחר בעזרת השם ובישועתו תהיה החגיגה הראשונה והפותחת את שמחת התורה בסיום מסכת ברכות, וכהרגלנו בסייעת הדשמיה, כאן ברדיו קול חי, אנחנו חוגגים פעמיים באהבה סיומי מסכתות, והשמחה הנוספת של סיום מסכת ברכות, בו ביום, שבת קודש, פרשת תצווה, שבת זכור, יחד איתכם השותפים למפעל המופלא, מפעל הדף היומי ברדיו קול חי, נשבות ונחגוג בציפורי בכפר, אשר בקיבוץ חפץ חיים, את שבת הדף היומי, כמדי שנה, בעזרת השם ובישועתו. כאמור, מחר בעזרת השם סיום מסכת ברכות, נייחל ונתפלל, נקווה אל השם חזק יאמץ ליבנו שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. כולנו יחד נצטרף אל מילות התפילה מתוך אהבה רבה ששליח הציבור נפתלי קמפה.
אבויסנו שבוטחו וחור ותלם בים חוקי חיים בעבור אבויסנו שבוטחו וחור כאין תכוננו מוסלמנו Bravo Ezeinu, Shebotchu V'chor, Batelam Neim Chukei Chayim. Bravo, Bravo Ezeinu, Shebotchu V'chor, Kein Techoneinu, Muslam Neinu. Amen. סוף בטלת עם חוקי חיים בעבור אבו יסי שבות חו וחוק כן תכוננו סלבנו
יופי, איזו התרגשות. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות במצווה אחת מהתורה שבכתב מתרי"ג המצוות מתוך ספר החינוך. והיום הזה מצווה כ"א, המצווה ה-21, מצוות סיפור יציאת מצרים. לספר בעניין יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו ולהלל ולשבח לשם על כל הניסים שעשה לנו שם, שנאמר והגדת לבינך וכבר פרשו חכמים במחילתא דמצוות אגדה זו היא בליל ט"ו בניסן בשעת אכילת מצה, מה שאמר הכתוב לבינך לאו דווקא בנו, אלא אפילו עם כל בריה. בעניין המצווה שיזכור הניסים והעניינים שהראו לאבותינו ביציאת מצרים, ואיך לקח האל יתברך נקמתנו מהם, ואפילו בינו לבין עצמו אם אין שם אחרים חייב להוציא הדברים מפיו כדי שיתעורר בליבו בדבר, כי בדיבור יתעורר הלב, משורשי מצווה זו מה שכתוב בקורבן הפסח. ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, וכי יש אלוקה קדמון וחפץ ויכול. פועל כל הנמצאות הוא ובידו לשנותם, כפי שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו. ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים, הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם, ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך וכי השגחתו ויכולתו בכללים ובפרטים כולם. דיני המצווה כגון הסדר שחייבים ישראל לעשות בלילה הזה בעניין סעודתן, והכוסות של יין שחייבים לשתות, ושיעורן ומזיגתן וסידורן, אני כותב לך בני, הסדר בקצרה כאשר שמעתיו מפי חכמי הדור בדיוק. בתחילה מביאים מים ונוטלים יד אחת בשביל כוס של קידוש שצריכים ליטול. ואחי איתה בברכות בפרק כיצד מברכין. מסכתנו. שבקוס מספיק נטילת יד אחת ואין מברכים על נטילה זו, ואם רצה ליטול שתי ידיו לקוס נוטל בלא ברכה. ואחר כך מברך על היין ומקדש ואינו מברך על היין לאחריו, ואחר כך נוטל שתי ידיו ומברך על נטילת ידיים ומטבל בירק, ומברך עליו בורא פרי האדמה לפניו ולאחריו ואינו מברך בורא נפשות, לפי שימתין עד שיוכל המרור ואז יברך בורא נפשות על המרור ועל הירק, ואין כל מה שעשה בינתיים הפסקה כמו שנפרש. ואחר שאכלו מן הירק בחרוסת מוסגין כוס שני וקוראין האגדה עם שני פרקים מן ההלל, ונוטלין היד האחת, הוא מברך אשר גאלנו על כוס השני ושותין אותו, ואין מברכים עליו בורא פרי הגפן ולא אחריו על הגפן. ואחר ששתו כוס שני נוטלין לידיים ומברכים על נטילת ידיים, ונוטלין חצי מצה ומניחין אותה על השלימה ומברכין על החצי המוציא ולאכול מצה. ונוטלין חזרת ומברכין לאכול מרור ואוכלין ממנו בטיבול בחרוסת, ולא מברכים עליו בורא פרי האדמה, לפי שנפטר בברכה שברכו בירק תחילה. כך נאמר במסכת פסחים דף קוף ג', ללא אבי הפסקה לעולם שנצטרך לחזור ולברך, אלא אם כן, יש בדבר שני עניינים שיעקור האדם דעתו מן העניין, כגון דאמרי, הב לנו נברך וכי יוצא בזה, וכן שלא יהיה באפשר לעשות שני הדברים ביחד, כגון מה שאמרו חז"ל במסכת חולין דף פז, משתי וברוכי בהדי הדד לשתות ולברך ביחד לא אפשר, ואחר שאוכלין מן המרור בטיבול, כורחין ממנו על גבי מצה ואוכלין, ואחר כך אוכלין סעודתן, ואחר כך אוכל כל אחד ואחד מעט מצה זכר לפסח שהיה נאכל על הסובה. ואין אוכלין עוד כל הלילה שלא לסלק טעם המצה מן הפה. נכתיב בתהילים קי"ט, מדבש לפי, אבל מים ודאי שותין שאין המים מפיגין הטעם, וכן שותים גם תרי כסי דה מצווה, שתי כוסות של מצווה, כי לא נדחה מצווה מטעם זה. ואחר כך נוטלים לידיים ואין מברכים על נטילת ידיים ומוזגים כוס של אישי ומברך עליו ברכת המזון ובורא פרי הגפן, אבל לא לאחריו על הגפן. ואחר כך מוזגים כוס רביעי וגומרים עליו את ההלל ואין מברכים עליו בורא פרי הגפן, אבל אחריו מברכים על הגפן. והוא שלא יהיה דעתו לשתות עוד כוס חמישי. נמצא לפי זה שאין מברכים בורא פרי הגפן אלא תרי זימני, דהיינו פעמיים, על כוס של הקידוש ועל כוס על הברכה. דהיינו ברכת המזון. ועל הגפן פעם אחת אחר כל הכוסות, וארבע כוסות ומצא דמצווה צריכים הסיבה. ויתר הפרטים מבוארים בסוף פסחים, ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה ביטל עשה. זוהי מצווה כף א' אשר בפרשת בו, בספר שמות, והדברים לקוחים כאמור מתוך ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי. הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף סמך א', במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו בעזרת השם ובישועתו עוד כלי לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן הפעם התשובות. שאלה ראשונה בדף סמך א' הייתה, מדוע כתוב היצר השם אלוקים את האדם, את המילה ויצר בשני יודין, והתשובה, יש אומרים ללמדנו שאוי לי מיצרי אם לא אשמע לו, ואוי לי מיוצרי אם לא אשמע לו. ויש אומרים ללמדנו שבית פרצופין ברא השם את האדם. שאלה שנייה, מהו הצלע שברא השם לאדם? התשובה, יש אומרים פרצוף, יש אומרים זנב. שאלה שלישית, מה נאמר על מי שעובר אחר אישה בנהר ומתי נאמר כך? התשובה, שאין לו חלק לעולם הבא ורק מי שרגיל בכך לפי שסופו לבוא לידי ניאוף ויורד לגיהנום. שאלה רביעית, מהו בכל נפשך ומהו בכל מעודך? והתשובה, בכל נפשך יש לך מי שגופו חביב עליו מממונו, ובכל מעודך יש לך מי שממונו חביב עליו מגופו. שאלה חמישית, מאיזה מקום אין להקל ראש מכנגד שער המזרח? והתשובה, מהמקום שבו רואים את בית המקדש? והשאלה האחרונה על דף סמך א', הנפנה בגליל, איך ייפנה? והתשובה, לתנא קמא למזרח ומערב, לחכמים כנגד ירושלים, ייפנה למזרח ומערב ובצדדין אפשר בכל האופנים, ולרבי יוסי מותר בכל אופן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף סמך א', במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו בהתרגשות, היום הזה, ערב חג סיום מסכת ברכות, יום חמישי בשבוע, ט' באדר תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף סמך ב' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, בדף סמך א' עמוד ב' 13 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק התשיעי והחותמת מסכת ברכות, לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. מבררת הגמרא, עד איזה מרחק מירושלים יש איסור בדבר. אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב לא אמרו שאסור לאדם להקל ראשו כנגד שער המזרח, אלא למי שנמצא מן הצופים ולפנים, מן המקום שצופה משם, יכול לראות את הר הבית. כלומר שכשמתרחק משם ועלה, אינו יכול יותר לראות את הר הבית. ובכל מקום לפנים מזה שהוא קרוב יותר להר הבית, ודווקא ברואה משם את הר הבית, אבל אם אינו יכול לראותו משם, כגון שנמצא רחוק מן הצופים, או אפילו במקום קרוב, אם הוא מקום נמוך ואי אפשר לראותו משם, מותר. והיא הגמרא מימרא נוספת בדברי רב איתמר נמי, וכן נאמר בבית המדרש, אמר רבי אבא בריידר רב חייא בר אבא. אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, לא אמרו שאסור להקל ראשו כנגד שער המזרח, אלא למי שנמצא מן הצופים ולפנים, וברואה משם את הר הבית, ודווקא כשאין גדר, בשאין גדר מפסיקה בינו לבין הר הבית. אבל אם מפסיקה ביניהם גדר, מותר, אף שאינו נמוך מהר הבית, וכן דווקא בזמן שהשכינה שורה, כשבית המקדש קיים, אבל בזמן הזה, מותר. ויהיה הגמרא מחלוקת הנאים בעניין הזה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא הנפנה, היוצא לצרכיו בארץ יהודה לא ייפנה בין מזרח ומערב, באופן שפניו מכוונים למזרח ואחוריו למערב או להפך, כיוון שהנפנה צריך לגלות מקצת גופו מלפניו ומאחריו, ומפני שירושלים עומדת באמצע ארץ יהודה, וארץ יהודה ממשיכה ממנה ועלה לצד מזרח, וכן לצד מערב, כי ארץ ישראל עשויה כרצועה ארוכה וצרה, נמשכת מן הגבול המערבי ועד הגבול המזרחי של ארץ ישראל, וירושלים יושבת על הגבול הצפוני של ארץ יהודה המפריד בינה לבין ארץ בנימין. אם הוא נפנה כשפירועו מכוון בין מזרח ומערב, נמצא פירועו שלפניו או שלאחריו כנגד ירושלים. וסובר התנא שאסור לעשות כן גם במקום שאינו רואה משם את הר הבית, אלא ייפנה ביהודה כשפירועו מכוון בין צפון ודרום. ובלבד שלא יעשה כן כשהוא במקום שירושלים מכוונת כנגדו ממש בצפון, שהרי אז עד הרבה כשפירועו מכוון בין צפון ודרום נמצא שהוא כנגד ירושלים ממש. אז ממילא ייפנה ביהודה כשפירועו מכוון בין צפון ודרום, שאז אינו כנגד ירושלים. והנפנה בגליל לא ייפנה אלא דווקא כשפירועו מכוון בין מזרח ומערב, מפני שארץ יהודה נמצאת מדרום לגליל, ואם ייפנה כשפירועו מכוון בין צפון ודרום, נמצא פירועו כנגד ירושלים. ורבי יוסי חולק על תנא קמא ומתיר להיפנות בין ביהודה בין בגליל לכל צד שירצה, כיוון שהיה רבי יוסי אומר לא אסרו אלא במקום שרואה משם את הר הבית, ודווקא במקום שאין שם גדר מפסיקה ביניהם, ודווקא במקום ובזמן שהשכינה שורה כשבית המקדש קיים. וחכמים חולקים עליו ואוסרים להיפנות כנגד ירושלים, בין במקום שרואה משם את הר הבית, ובין במקום שאינו רואהו, בין בזמן שבית המקדש קיים, ובין בזמן הזה. מקשה הגמרא על הברייתא, הרי חכמים שאסרו בסיפא, היינו תנא קמא, הם כדעת תנא קמא, שהרי גם הוא לא חילק בין רואה משם את הר הבית לבין שאינו רואהו, ובין זמן הבית לזמן הזה, ומדוע נשנו בברייתא חכמים ותנא קמא כשתי דעות שונות? מתרצת הגמרא איכא בעיני יוצא דדין. יש הבדל בין תנא קמא לחכמים לגבי מקומות ביהודה שאינם ממזרח או ממערב לירושלים ממש, אלא הם מן הצד, כלומר משוחים ממנה באלכסון לצד דרום. וכן לגבי מקומות בגליל שאינם מצפון לירושלים ממש, אלא משוחים ממנה באלכסון לצד מזרח או מערב. שמלשון תנא קמא שאומר הנפנה ביהודה משמע, שאסר להיפנות בכל ארץ יהודה באופן כזה שפירועו מכוון בין מזרח ומערב. וכן כשאמר הוא בגליל, משמע שאסר להיפנות בכל הגליל כשפירועו מכוון בין צפון לדרום, ואילו חכמים לא אסרו אלא כנגד ירושלים ממש ולא מן הצדדים. שהרי רבי יוסי אמר שהאיסור הוא דווקא ברואה, וכשאין גדר מפסיקה, ובזמן שבית המקדש קיים. ומשמע מדבריו שבמקום שאינו רואה מותר אפילו הוא כנגד ירושלים ממש, ועל זה הוא באו חכמים, וחלקו ואמרו שאם הוא כנגד ירושלים ממש אסור גם ברחוק מקום ובזמן הזה. אמנם מן הצדדים לא אסרו חכמים. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת ובה מובאת מחלוקת התנאים בלשון אחרת. תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, הנפנה ביהודה לא ייפנה כשפירועו בין מזרח ומערב, אלא רק כשפירועו בין צפון ודרום ובגליל. בין צפון ודרום אסור להיפנות, אבל בין מזרח ומערב מותר. רבי יוסי מתיר להיפנות בין ביהודה ובין בגליל לכל צד שירצה, כיוון שהיה רבי יוסי אומר, לא אסרו אלא במקום שרואה משם את הר הבית. רבי יהודה חולק עליהם ואומר, בזמן שבית המקדש קיים אסור להיפנות בכל ארץ יהודה והגליל כנגד ירושלים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מותר. רבי עקיבא אוסר להיפנות כשאחוריו למזרח ופניו למערב בכל מקום. ובצרור החיים הוא מבאר שלדעת רבי יוסי גם בזמן שבית המקדש קיים האיסור דווקא ברואה. ואילו לדעת רבי יהודה בזמן שבית המקדש קיים אסור אפילו כשאינו רואה. שאם לא כך, הרי אין מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי. אבל הרשש מבאר את המחלוקת שלדעת רבי יוסי שאמר ובזמן ששכינה שורה, האיסור הוא דווקא בבית ראשון. ואילו לדעת רבי יהודה שאמר בזמן שבית המקדש קיים האיסור הוא גם בבית שני. מקשה הגמרא על הברייתא, הרי רבי עקיבא שאסר בין מזרח ומערב, גם במקום רחוק מירושלים, היינו כדעת תנא קמא, שהרי גם תנא קמא אסר סתם ולא חילק בין מקום שרואה משם את הר הבית, לבין מקום שאינו רואהו, ומדוע נשנו בברייתא רבי עקיבא ותנא קמא כשתי דעות שונות? מתרץ את הגמרא איכא בעיניו, יש הבדל בין תנא קמא לרבי עקיבא לגבי חוץ לארץ. שתנא קמא אסר ביהודה ובגליל בלבד, ואילו רבי עקיבא שאמר ובכל מקום, כוונתו שגם בחוץ לארץ אסור להיפנות כשפירועו מכוון כנגד ירושלים. ויהיה הגמרא מעשה ממנו נלמדת הלכה לעניין האיסור להיפנות כנגד ירושלים. בית הכיסא שבזמנם היו בו שתי לבינות, עומדות זקופות על צידיהן ומקבילות זו לזו, והבא להיפנות יושב על אחת מהן לרוחבה ונפנה ברווח שבינתיים. ויהיה הגמרא מעשה בבית כיסא כזה שהיה לרבא. רבא מספר את הגמרא, אבו שדיין לי לבני מזרח ומערב. הלבינים של בית הכיסא שהיה יושב עליהן היו מונחות כשראשן האחד למזרח וראשן השני למערב, לבינה אחת בצפון ולבינה אחת בדרום, וכשיושב עליהן היו פניו לצפון או לדרום. אז על הבעיה, הלך הבעיה, לקח את הלבינים ממקומן, שדנו צפון ודרום, הניחן כשראשן האחד לצפון וראשן השני לדרום, באופן שהיושב עליהן יהיו פניו למזרח או למערב. ועשה זאת הבעיה כיוון שבבל נמצאת ממזרח לארץ ישראל, ורצה לראות אם יקפיד רבא להחזירן למקומן הראשון, ויהיה מוכח שסובר כרבי עקיבא שגם בחוץ לארץ אסור להיפנות כנגד ירושלים, או שמה לא יקפיד להחזירן רבא, ויהיה מוכח שהוא סובר כחכמים שמותר לעשות כן בחוץ לארץ. על רבא, כאשר נכנס רבא לבית הכיסא, תרצני, הוא אישר ותיקן את הלבינים בחזרה אל מקומן הראשון. אמר רבא, מן איידק המצער לי, מי הוא זה שמצערני בהטריחו אותי להחזיר את הלבינים למקומן הראוי? אנא כרבי עקיבא סבירה לי, אני הרי סובר כרבי עקיבא דאמר, בכל מקום אסור להיפנות כנגד ירושלים, אפילו בחוץ לארץ. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תניא שנינו בברייתא, אמר רבי עקיבא, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא בארץ יהודה, ולמדתי ממנו שלושה דברים. כשהסתכלתי כיצד הוא נפנה, למדתי שאין נפנין בארץ יהודה אפילו בזמן הזה, באופן שפירועו מכוון בין מזרח ומערב, אלא כשפירועו מכוון בין צפון ודרום. אומר המהרש"א שבתלמוד הירושלמי מבואר שבמקום שיש מחיצות יכול להיפנות לכל רוח שירצה, ולפי זה צריך לומר שלבית הכיסא המדובר כאן לא היו מחיצות, ומה שאמר רבי עקיבא נכנסתי אחר רבי יהושע, היינו שנכנס לאותה קרן זווית של השדה שהלך רבי יהושע להיפנות שם. וצריך לומר שהיה שם מקום להיפנות בין מזרח ומערב יותר בנקל מאשר בין צפון ודרום, שאם לא כן, הרי אין כאן הוכחה שיש להיפנות בין צפון ודרום דווקא. ולא הצלח כתב שמה שאמר רבי עקיבא אל הצפון ודרום בא לרמז שבשום מדינה אין נפנים אלא בין צפון ודרום. כמשמעות לשון הרמב"ם בלכות בית הבחירה פרק ז' הלכה ט'. אז אם כן, הדבר הראשון שלמד רבי עקיבא, שאין נפנין בארץ יהודה אפילו בזמן הזה באופן שפירועו מכוון בין מזרח ומערב, אלא כשפירועו מכוון בין צפון ודרום. ולמדתי שאין אפרים אין מגלים את הגוף בעודו מעומד, אלא כשהוא כבר מיושב כדי שלא ייראה בשרו שלא לצורך. ולמדתי שאין מקנחין אחר שעשה צרכיו ביד ימין אלא ביד שמאל. אמר לי בן עזאי לרבי עקיבא, וכי עד כאן כל כך העזת פניך ברבך שהסתכלת בכל אילו? אמר לי, ישיב רבי עקיבא, הלכות בית הכיסא תורה היא וללמוד אני צריך. ברייתא נוספת באותו עניין, תניא נאמר בברייתא בן עזאי אומר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכיסא ולמדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נפנין בין מזרח ומערב אלא בין צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעים מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחים בימין אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה לבן עזאי, עד כאן העזת פניך ברבך? אמר לו בן עזאי, הלכות בית הכיסא תורה היא וללמוד אני צריך. מביאה הגמרא מעשה בתלמיד נוסף שנכנס אחר רבו למקום של צניעות כדי ללמוד ממעשיו. רב כהנא על גנה תותי פור ידי רב. רב כהנא נכנס ושכב תחת מיטתו של רב להסתתר שם, שמי דסח ושחק ועשה צרחב, שמע שדיבר רב שיחה בתהילה עם אשתו וצחק עמה כדי לרצותה לתשמיש, ושימש מיטתו. אמר לי, אמר רב כהנא לרב, דמי פומי דאבא כדי לא שריף תפשילה. פיו של אבא, דהיינו רב, דומה כאדם רעב שלא גמע תבשיל מעולם, כלומר נוהג את הקלות ראש כזו לתאוותך, עד שאתה נראה כאילו מעולם לא שימשת מיטתך. אמר לי, אומר לו רב לרב כהנא, כהנא, אחאת, כאן אתה נמצא? פוק, צא החוצה דלאו אור אחרה, כיוון שאין זו דרך ארץ להיות כאן בשעה זו. אמר לו, ישיב לו רב כהנא, הלכות תשמיש תוראי וללמוד אני צריך. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתות, שאין לקנח בימין אלא בשמאל. מבררת הגמרא, מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל? מביאה הגמרא ארבע דעות בטעם הדבר. אמר רבא, הטעם שאין מקנחין בימין מפני שהתורה ניתנה בימין של הקדוש ברוך הוא, כנאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק ב', מימינו אש דת למו. היינו שהתורה נקראת אש דת, והיא נקראת כך משום שהייתה כתובה לפני הקדוש ברוך הוא באש שחורה על גבי אש לבנה, ומשום שהיא ניתנה מתוך האש, אז התורה ניתנה לנו מימינו של הקדוש ברוך הוא, הרי שיד ימין חשובה יותר, לפיכך אין לעשות בדבר מגונה. רבא בר בר חנה אמר, הטעם שאין מקנחים בימין מפני שהיא קרובה לפה, רגילים לא שיטה אל הפה, ולפיכך צריך שתהיה נקייה ביותר. רבי שמעון בן לקיש אמר, הטעם שאין מקנחים בימין מפני שקושר בה את התפילין על ידו השנייה, ולפיכך אין ראוי לבזותה. ואף שמניח את התפילין על יד שמאל עצמה, לא נאסר לקנח בשמאלו אלא בימינו דווקא לפי שהעיקר הוא מעשה קשירתן שהוא ביד ימין. ואין ראוי לעשות באותה יד מעשה של ביזיון לקנח בה, כך מסבירה מהרש"א. ואילו הבניהו מבאר, התפילין מונחות בשמאלו על הזרוע ולא על כף היד, מה שאין כן הקשירה בימינו נעשית על ידי כף היד. רב נחמן בר יצחק אמר הטעם שאין מקנחים בימין מפני שמראה בטעמי תורה, מפני שנהגו כשעולה אדם לקרוא בתורה ולהפטיר בנביא, שעומד חברו אצלו לסייעו ומוליך ידו הימנית באוויר לפי צורת הגבעת הקול ומנגינת טעמי המקרא. כיוון בטעמים פשטה דרגה, מוליך ידו באותה צורה שהם כתובים בספר. כך אומר רש"י. לפיכך אין לעשות ביד זו דבר מגונה. מביאה הגמרא שגם התנאים נחלקו בעניין הזה. כתנאי דבר זה שנוי במחלוקת התנאים בברייתא. רבי אליעזר אומר הטעם שאין מקנחים בימין, מפני שאוכל בה לפיכך ראויה היא להיות נקייה ביותר כדי שלא תימאס ולא תימאס את המאכל. רבי יהושע אומר מפני שכותב בספרי תורה תפילין ומזוזות. רבי עקיבא אומר מפני שמראה בה טעמי תורה. ועוד בעניין צניעות בבית הכיסא אמר רבי תנחום בר חנילאי כל הצנוע בבית הכיסא ניצול משלושה דברים והם מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקים, השעידים, שכל אלו דרכם להיות בבית הכיסא ולהזיק לכל הנכנס לשם. אבל כשהוא צנוע בבית הכיסא הרי כל תנועותיו בנחת ובשתיקה ואין הנחשים והעקרבים שמים ליבם אליו וגם השעידים חסים עליו מפני מעלת התניעות שהם רואים בו. ואילו אמר שם מבאר שכשהוא צנוע, הרי הוא זכאי לשמירת המלאכים המתלווים לאדם בכל עת. כשאינו צנוע, הולכים ממנו. כמבואר בגמרא לאל בדף סמך עמוד ב' שקודם שנכנס לבית הכיסא צריך לומר, לאותם מלאכים שימרוני ועזרוני. ויש אומרים שהמתנהג בצניעות בבית הכיסא אף חלומותיו מיושבים עליו. לפי שאין המזיקים מבילים אותו בשנתו. אומר הספתי חכמים שהיש אומרים הוסיפו בזה, שלא רק שאין מזיקים אותו, אלא שגם אינם מבילים אותו. מספר את הגמרא הוא בית כיסא דאב ובטבריה, מעשה בבית כיסא אחד שהיה בעיר טבריה, כי אבו איילי בית רי אפילו באימם המתלקי. כשהיו נכנסים אליו אפילו שני אנשים יחדיו, אפילו בשעות היום, היו ניזוקים. ובדרך כלל אין השידים מזיקים לשני אנשים אפילו בלילה. והם גם לא מזיקים ביום לאדם אחד. אבל באותו בית כיסא הייתה איזו סיבה שבגללה הזיקו יותר מכדרכם. אבל רבי עמי ורבי אסי, אבי איילה בי חד חד לחודי, היו נכנסים אליו כל אחד מהם לחוד, ולא מתזקי, ולא היו ניזוקים, ויש שגורסים פה אפילו בלילה, אפילו בלילה לא היו ניזוקים. אמרי לו רבנן, שאלו אותם החכמים, לא מסטיפתו? אינכם יראים שמה תנזקו? אמרי לו, השיבו להם רבי עמי ורבי אסי, אנן קבלה גמרינן, לנו יש מסורת שקיבלנו מרבותינו כיצד לנהוג בבית הכיסא, ואנחנו סומכים עליה שלא ננזק. קבלה דבית הכיסא, צניעותה ושתיקותה. המסורת שקיבלנו בעניין הנהגת בית הכיסא להיות צנוע ולשתוק שם. ולכן אנחנו נכנסים לבית הכיסא כל אחד לבדו משום צניעות, שלא יהיה אחד רואה את פירועו של חברו, וכדי שלא נבוא לשוחח זה עם זה. וכן קבלה דאיסורי מסורת מרבותינו כיצד לנהוג כשבאים על האדם איסורים לא עלינו, שתיקותה ומבאי רחמי. שלא לבעט באיסורים הבאים עליו אלא לקבלם בשתיקה ולבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שיסירם מעליו. כותב הבן יהוידע שרבי עמי ורבי אסי הזכירו את הקבלה לעניין איסורים אף שאין לה קשר לעניין בית הכיסא שנשאלו עליו, כדי שיובן מדבריהם שהשתיקה שהזכירו לעניין בית הכיסא אין פירושה שאסור להשמיע קול בכלל, אלא רק שאסור לדבר, כמו בשתיקה של איסורים שהכוונה היא רק למניעת דיבורים, אבל סתם השמעת קול בלא חיתוך אותיות, עד הרבה דוחה היא את המזיקים, כפי שתספר הגמרא במעשה עם רבה, מיד בסמוך. אז במעשה הזה מבואר שבדרך כלל אין השידים מזיקים בבית הכיסא אלא למי שנכנס לשם לבדו. ומביאה הגמרא שני מעשים מהם נלמדות כמה עיצות לדבר הזה. אביי מרביה לאימי אימרה למעל בעדי לבית הכיסא. אמו של אביי הייתה מגדלת בשבילו סבא מלמדת אותו שילך עמו תמיד כדי שיכנס איתו לבית הכיסא שלא ייכנס לשם לבדו. שואלת הגמרא ולרביה לגדיה שתגדל לו אמו גדי עזים לצורך זה מדוע גידלה לו סה? כי הגדי קל יותר ללמדו ללכת עמו מאשר את הסה. בשבעה הגמרא, סעיר בסעיר מחלף. סעיר בסעיר מתחלף, כלומר השד של בית הכיסא צורתו כסעיר עיזים, כפי שנאמר בישעיה, וסעירים ירקדו שם והכוונת הכתוב לשדים אלו, והרד"ק כותב שם בספר ישעיה שהשד מתגלה למאמיניו בדמות סעיר עיזים. כותב הרקנתי שהשדים הם רוח בלא גוף, אלא שלפעמים לובשים גוף להגדיל את עצמם בעיני המאמין בהם. אז היות וסעיר בסעיר מתחלף, שמא יתחלף השד באותו שעיר וילך עם אביי לבית הכיסא ויסבור אביי שהוא השעיר שנתנה לו אמו. ואילו בחידושי רבי יונתן ביאר, שהחשש הוא שהרואים את אביי עם הגדי בבית הכיסא עלולים לחשוב שהוא מתחבר עם השד ואין לעשות דבר שיחשדו בו. המעשה השני שמביאה הגמרא, רבה מקמי דעה ורישה, לפני שנסע ראש ישיבה כשהיה יוצא להיפנות בבית הכיסא שהיה לו מאחורי כותלי ביתו, מקרקע שלי בת רב חיסדה מגוזה בלקנה. הייתה בת רב חיסדה איתו של רבה, נותנת אגוז בתוך ספל של נחושת ומקשקשת בו, לפי שהשמעת הקול מבריחה את הנחשים ואת המזיקים. ורבה היה נפנה כנגדה, מעבר לכותל מבחוץ, אבל בת הרדה מהלך לאחר שנסע רבה ראש ישיבה והיה צריך שמירה יתירה מפני המזיקים, כיוון שהם מתקנים בתלמידי חכמים יותר מבשאר בני אדם. האור זרוע מסביר, שלמרות שלמדנו לעיל בדף ה' עמוד א', שתלמיד חכם אינו צריך לקרוא קריאת שמע על המיטה ומשמע שטעמו משום שהתורה משמרתו, אבל בבית הכיסא אין עליו את השמירה הזו, כיוון שהוא מקום התינופת ואינו רשאי לערר בו בדברי תורה, לפיכך צריך שימור אחר. אז אחרי שרב ענייה ראש ישיבה עבדה לקוותי אומן חלי ידה הרישה, עשתה לו חלון כנגד המקום שנפנה בו מאחורי הבית, הייתה מוציאה את ידה מתוך הבית דרך החלון ומניחתה על ראשו לשומרו בעת שנפנה שם. אמר אולי, נצרח להיפנות ויש עמו אדם נוסף, אחורי הגדר נפנה מיד, מותר להיפנות מאחורי הגדר ולא צריך להתרחק כלום, כיוון שהגדר מפסיקה ביניהם בין חברו רואהו, ואף על פי שחברו ישמע אם יפיח. ובביקה שהיא מקום שדות ואין לו מקום להסתתר שם, מותר להיפנות כשמתרחק כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע. כל זמן שמפיח ואין חברו שומע, אבל אינו צריך להתרחק באופן שחברו גם לא יראה אותו. היינו שיש איסור להיפנות דווקא כשחברו רואהו וגם שומע הפחתו. אבל כשרואה ואינו שומע או כששומע ואינו רואה מותר. איסי בר נתן מתני אחי. איסי בר נתן חולק והיה שונה את ההלכות הללו כך. אחורי הגדר שאין חברו רואהו, מותר להיפנות דווקא כל זמן שמתרחק בשיעור שמתעטש שמפיח ואין חברו שומע. ובביקה מותר להיפנות דווקא כל זמן שאין חברו רואהו, שכשהוא במרחק הזה גם לא ישמע אם יפיח, והיינו שיש איסור להיפנות בין ברואה בלבד ובין בשומע בלבד. מקשה הגמרא על איסי בר נתן, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי איסי בר נתן, שנינו במסכת טהרות פרק י' משנה ב' לגבי שומרי טהרות, ששומרים על השמן שבבית הבד מפני הפועלים עמי הארץ שלא ייגעו בו ויתמוהו, שאם הוצרכו השומרים להיפנות יוצאים מפתח בית הבד ונפנין לאחורי הגדר הסמוכה לפתח, והן תיאורים, השמן נשאר בחזקת טהרה כי לא חוששים שמה באותו הזמן נכנס עם הארץ ונגע בו. הרי שמותרים להיפנות אחורי הגדר, אף שהנמצאים שם יכולים לשמוע אם יפיחו שלא כדברי איסי בר נתן. מתרץ את הגמרא לדעת איסי בר נתן בשמירת הטהרות, הקלו חכמים על השומרים שלא יתרחקו יותר, כיוון שצריכים לשומרן, אבל שאר אדם צריך להתרחק עד שלא ישמע חברו אם יפיח. חוזרת הגמרא ומקשה על איסי בר נתן מהסיפה של אותה משנה, תשמע בו ושמע ראיה, נגד דברי איסי בר נתן מהסיפה של המשנה במסכת טהרות. כמה ירחקו ויהיו טהורין, כמה מותר לשומרים להתרחק וישאר השמן בחזקת טהרה, כדי שיהיה רואהו רק באופן שיכול השומר לראות את עם הארץ אם ייגע בשמן, וכיוון שאין השומר יכול להתרחק יותר, על כורחה אם נצרך להיפנות ואין שם גדר מותר לו להיפנות על פני השדה, אף על פי שהנמצאים מחוץ לבית הבד יכולים לראותו, וזה לא כדברי איסי בר נתן. מתרץ את הגמרא לדעת איסי בר נתן, שייני אוכלי טהרות דאכילו באור רבנן. שונה הוא הדין בשמירת מאכלים טהורים שהקלו חכמים על השומרים שלא יתרחקו יותר, כיוון שצריכים לשומרם, אבל שאר אדם צריך להתרחק עד שלא יהיה חברו רואהו. תירוץ נוסף על הקושייה מהסיפה של אותה משנה, רב אשי אמר, אין קושייה על איסי בר נתן מהסיפה של המשנה היא בטהרות, משום שיש לבהר מהי מהו כל זמן שאין חברו רואה, דקאמר איסי בר נתן, שאמר איסי בר נתן, כוונתו לומר כל זמן שאין חברו רואה את פירועו, את גילוי גופו, אבל לדידי חזילי, אבל הוא רואה את חברו מפני שאת שער גופו, אינו צריך להסתיר מעיני חברו ויכולים לראות זה את זה. על פי זה יש לבאר את כוונת המשנה שהשומרים מתרחקים עד שהנמצאים בבית הבד לא יוכלו לראות את פירועם, אבל עדיין יכולים להביט משם אל בית הבד ולהמשיך בשמירתם. ויהיה הגמרא מעשה בעניין מעלת הצניות בבית הכיסא. ההוא ספדן דנחית קמי דרב נחמן, מעשה בספדן שירד להספיד את הנפטר בפניו של רב נחמן. אמר בהספדו, אי צנוע באורחותיו אהבה, הנפטר הזה היה צנוע בדרכיו. אמר לרב נחמן לאותו ספדן, את איילת בהדי לבית הכיסא וידעת יצנוע היא לא? וכי אתה נכנסת עמו לבית הכיסא ונודע לך אם היה צנוע או לא, וכיוון שלא נודע לך אם היה צנוע בבית הכיסא, אי אפשר לך לומר עליו שהיה צנוע בדרכיו, דתניה. שנינו בברייתא אין קוראים צנוע אלא למי שצנוע בבית הכיסא. שואלת הגמרא ורב נחמן, מה היא נפקה לימיני? מה אכפת לו אם דברי הספדן נכונים או לא? משיבה הגמרא משום דתניה נאמר בברייתא כשם שנפרעים בבית דין של מעלה מן המיתים, כאשר מספרים עליהם בהספדם מעשים טובים שלא היו בהם, לפי שדבר זה מזכיר את אבונותיהם, כך נפרעים מן הספדנים האומרים דברים אלו. והאיסור הוא להפליג בשבחו של המת יותר מדי, אבל מזכירים מידות טובות שהיו בו ומוסיפים בהם קצת. כך השולחן ערוך, ביורה דעה סימן שין ממדה לצעיף א', אין בזה שקר. כי מסתבר שמי שעושה איזו מצווה כגון צדקה וכיוצא בה בשיעור מסוים, בוודאי אם היה במעשה לידו בדבר הצריך קצת יותר, לא היה נמנע מלעשותה, מפני אותה תוספת מועטת, על כן עכשיו לא כאילו עשה. כך אומר שם התז. וכן אומרת הגמרא, נפרעים מן העונין אחריהן, מכל העונים המן אחר המספיד, וניכר בזה שהם עודים בדבר, לפיכך הקפיד רב נחמן שלא להודות בדבריו של אותו ספדן כדי שלא יענש על כך. אומר הברכת אברהם, גם אם ישתוק רב נחמן ולא יענה אחריו אמן, הרי מכל מקום שתיקה כהודעה, ולכן רץ רב נחמן להציל את הסבדן שלא יענש. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הצניעות בבית הכיסא לנפנה בלילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, איזהו צנוע זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום. בפשטות כוונת הברייתא שהנפנה בלילה, אף על פי שאי אפשר לראותו בחשיכה, צריך להתרחק עד המקום שהיה הולך להיפנות שם ביום כדי שלא יראו. ולפיכך מקשה הגמרא, איני האם כך הוא הדין? ואמר רב יהודה, אמר רב, הרי רב יהודה אמר בשמו של רב, לעולם ינהיג אדם את עצמו, ירגיל אדם את עצמו להיפנות שחרית וערבית פעם אחת קודם אור היום, ופעם נוספת לאחר רדת הלילה, כדי שלא יצטרך לנקביו באמצע היום, ויהיה צריך להתרחק מביתו וללכת להיפנות בשדה. ומוכח שבלילה מותר להיפנות במקום שאסור ביום. ותו ועוד קשה, הרי רב הבימה מהווה אזיל עד מיל, ביום היה הולך עד מרחק של מיל מביתו כדי להיפנות, ובלילה אמר לי לשם, פנו לי דוכתה ברחוב הדמטה, ואילו בלילה היה אומר למשבשב, הכינו לי מקום פנוי מבני אדם ברחוב העיר, ואלך להיפנות שם. וכן אמר לי רב זירה לשם, למשמשו, חזימן דעיקה אחורי בית חבריה, ראה מי שנמצא מאחורי בית החברים, דבעינה לי מפני, מפני שמבקש אני להיפנות שם, וצריך שיהיה מקום פנוי מהאנשים. ועלו ברחוב של העיר ומאחורי בית החברים אי אפשר להיפנות ביום, מפני שהראו. ואף על פי כן הלכו רבא ורבי זירא להיפנות שם בלילה שלא כמבואר בברייתא. ותרץ את הגמרא, לא תהי מה אל תאמר שכוונת הברייתא שיפנה בלילה במקום שנפנה ביום, אלא היי מה תאמר שכוונתה של הברייתא שיפנה בלילה כדרך שנפנה ביום, היינו, שלא יגלה גופו עד שישב ולא יגלה לטפח מאחורה וטפחיים מלפניו, כדרך שהוא עושה כשהוא נפנה ביום, למרות שבלילה אי אפשר לראותו בחשיכה. תירוץ נוסף על הסתירה שבין דברי הברייתא לבין דברי רב, רבה שיאמר אפילו תימה, אפילו אם תשנה בלשון הברייתא, במקום שנפנה ביום, אין קושיה ממנה על דברי רב שבלילה אינו צריך להתרחק, כי לא נצריכה אלא לקרן זווית. לא הוא צריכה הברייתא לומר זאת, אלא להשמיענו שהנפנה בלילה אף שהוא בחשיכה. אם יש שם קרן זווית, צריך ללכת להיפנות שם כדרך הנפנים ביום שצריכים ללכת לקרן זווית, להסתתר, ולא ייפנה במקום פתוח. שווה הגמרא אל דברי רב ומביאה ראיה לדבריו. גופה נשוב לעצם דברי רב. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם ינהיג אדם את עצמו להיפנות שחרית וערבית, כדי שלא יצטרך לנקביו באמצע היום ויהיה צריך להתרחק מביתו, וללכת להיפנות בשדה. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי רב, בן עזאי אומר, השכם וצא, קום קודם אור הבוקר וצא להיפנות, הערב וצא, חכה עד שירד הלילה, וצא שוב להיפנות כדי שלא תתרחק. מביאה הגמרא את המשך הברייתא ובו דין נוסף בעניין עשיית צרכיו. משמש תחילה בפי הטבעת על ידי אבן קטנה או כיסם, אם יש לך צורך לפתוח את הנקב כדי להקל על היציאה, ואחר כך שב, ואל תישב תחילה ואחר כך תמשמש, מפני שכל היושב ואחר כך ממשמש, אפילו עושים כשפים באספמיה שהיא ארץ רחוקה, הם באים עליו ומזיקים לו. אספמיה רחוקה שנה מהלך מארץ ישראל, כפי שאומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף למד ח', והיא ארץ ספרד. וערת הגמרא והיא אינשי ויתיב, ואחר כך משמש, מה יתקנת? אם שכח וישב תחילה ואחר כך משמש, מה יעשה לתקנתו להינצל מן הכשפים? משיבה הגמרא, כי קאי לימה אחי, כשיקום לאחר עשיית צרכיו יאמר כך, לא לי, לא לי, לא תאכלו לי, לא תאכלו לי, לא תחים ולא תחתים, לא הכישוף הנקרא תחים ולא הכישוף הנקרא תחתים, לא הני ולא מהני, לא כולם ולא מקצתם, לא חרשי דחרשה ולא חרשי דחרשתה, לא כישופי המחשפים ולא כישופי המחשפות, ועל ידי לחש זה ינצל מהם. ויהיה הגמרא בדף סמך ב' עמוד ב', ברייתא נוספת של בן עזאי בענייני שמירת בריאות הגוף. תניא נאמר בברייתא, בן עזאי אומר על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע, מפני שהשכיבה על הקרקע כשאין מחצלת או מצע חוצץ מתחתיו רעה היא לאדם, ועל כן על כל מושב שב חוץ מן הקורה שמא תיפול ממנה ותינזק. ויהיה הגמרא ממרא של שמואל בעניין שמירת הבריאות, אמר שמואל, שינה בעמוד השחר מועילה לגוף כאסתמה או כאיסטמה לפרזלה, כמו שמועיל ציפוי של ברזל חזק על הברזל החלש כדי לחזקו, וכן יציאה לנקביו בעמוד השחר מועילה לגוף כאיסטמה לפרזלה. עוד עיצות שאמר בר כפרה, בר כפרה ומזה בן מילה בדינארי, היה מוכר עיצות טובות תמורת דינרים, היה ממשיל משלים ללמד מוסר ודרך ארץ לדרגי הנהגת העולם ונוטל על זה שכר, כך נאמר באוצר הגאונים. והגמרא מקדימה ואומרת את הדבר הזה כדי להשמיענו, שאף על פי שאין הרב רשאי ליטול שכר על לימוד התורה כמבואר במסכת נדרים דף למד זין, מותר לו לקחת שכר על דברים אלו שהם דברי חוכמה באלמה, כך מסביר העיון יעקב. עיצה אחת היה בר כפרה אומר, עד הקפנה תחול, בעודך רעב אכול ואל תתמאמה עד שתעבור ממך תאוות האכילה, כי אז אין המאכל מועיל. או כפי שאומר השפתי חכמים, אינו מועיל כל צורכו. עיצה שנייה עד הצחית שתי, בעודך צמא שתי ואל תתמאמה עד שתעבור ממך תאוות השתייה. עיצה שלישית עד הרתך כדרך, שפוך. בעוד כדירתך רותחת, שפוך את התבשיל מתוכה אל הקערה ואל תתמאמה עד שתתקרר. וכוונתו לומר, כשתרגיש צורך להיפנות, אל תשאה את הראי בגוף, אלא תיפנה מיד. ואילו רבי סעדיה גאון מפרש, עד שדעתך מצויה עמך, בער את הטעם. אם חידשת ההלכה, בער מיד את טעמה, שמה תשכחנו לאחר מכן. עיצה רביעית, קרנה קריה ברומי. כשתשמע כל תקיעת קרן בעיר רומי, שהוא סימן שעושים אלו שמחפשים לקנות תהנים כדי להוליכן למקום אחר, בר מזבין תהני תהן אך דאבוך זבין. אם אתה בנו של מוכר תהנים ואביך אינו נמצא בבית, תיזהר למכור את תהני אביך כעת, בעוד שיש להם תובעים, ואל תחכה עד שישוב אביך, כי בינתיים ילכו הקונים לדרכם, ולא ימצא אביך למי למוכרן. הביאה הגמרא ממרא בעניין הסתכלות במי שנפנה, אמר לו אביי לרבנן, אמר אביי לחכמים, שלפניו, כי האיליתו בשבילי דמחוזה למי פקבי בחקלה, כאשר תיכנסו לשבילים הקטנים של העיר מחוזה לצאת דרכם אל השדות שמחוץ לעיר, לא תחזו לא לאח גיסה ולא לאח גיסה, אל תביטו לא לצד זה ולא לצד זה של השביל. דיל מיית ואינשי ולה רוח הרע, להסתכלו לבאו, שמה יושבים שם אנשים להיפנות, ואינו מדרך ארץ להסתכל בהם כשנפנים. מביאה הגמרא מעשה ובו מבואר שאין לדבר בבית הכיסא. רב ספרא על לבית הכיסא, נכנס לבית הכיסא לצורך עשיית צרכיו. הטה רבי אבא נחר לה בבא. הגיע רבי אבא והשמיע כל שיעול בעומדו אצל הפתח לתת סימן למי שבפנים. כך היו נוהגים כשרוצה אדם להיכנס לבית הכיסא ואינו יודע אם המקום פנוי. הרי הוא משתעל אצל הפתח, ואם נמצא אחר בפנים, היה אף הוא משמיע כל שיעול כדי להודיעו שהוא שם. אבל רב ספרא לא השתעל חזרה כנהוג, אלא אמר לי לרבי אבא, לי ולמר, יבוא אדוני. אבל רבי אבא נמנע מלהיכנס כל זמן שהיה רב ספרא בפנים. בתר דנפק, אחרי שיצא רב ספרא מבית הכיסא, אמר לי רבי אבא, עדשת לו איילת לסעיר וגמרת לך מילי דסעיר. עדיין לא נכנסת לארצם של בני סעיר הרומאים, וכבר למדת לעשות כמעשם שאינם צנועים בבית הכיסא. לאו אך התנן ולכי לו, כך שנינו במשנה במסכת תמיד דף חווה ועמוד א', מדורה הייתה שם, עסק גדול של אש היה במחילה שבער הבית, ובית הכיסא של כבוד היה שם באותה מחילה שכהנים נפנים בו, ולאחר מכן טובלים בבית הטבילה שהיה שם, ומתחממים כנגד המדורה שלא יצטננו. כמו ששנינו במסכת יום הדף כוח עמוד א', זה הכלל היה במקדש, כל המסכת רגליו נפנה לנקביו גדולים, טעון תבילה. וזה היה כבודו, וזה הטעם שנקרא היה בית כיסא של כבוד, שאם מצאו נעול כשהדלת שלו נעולה, בידוע שיש שם אדם וימתין להיכנס עד שיצא אותו אדם משם. ואם מצאו פתוח, בידוע שאין שם אדם ויכול הוא להיכנס. על מלאו אורח ערה הוא, מוכח מכאן שאין זו דרך ארץ לדבר בבית הכיסא, ולכן עשו שם דלת לסימן, כדי שלא יצטרך לשאול אם יש שם אדם ויצטרך עלה להשיב לו, ואיך דיברת אתה ביותך בבית הכיסא, ואמרת לי לאה אולמר, ייכנס אדוני. והיית הגמרא מדוע רב ספרא דיבר בבית הכיסא, והוא ורב ספרא שאמר לרבי אבא להיכנס עשה זאת, מפני שסבר שרבי אבא מסוכן הוא לחלות אם לא ייכנס מיד. דתניה, כך שנינו בברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר, העמוד החוזר, עמוד של ראי שהתחיל לצאת חוץ לגוף וחזר, מביא את האדם לידי הדרוקן, חולי של ניפוח הבטן וסילון החוזר, כילוח מי רגליים שנעיקר לצאת ולא יצא, מביא את האדם לידי ירקון, חולי שבו הפנים מוריקות. מביאה הגמרא מעשה בעניין כניסה לבית הכיסא כשיש שם אדם. רבי אלעזר על לבית הכיסא, נכנס לבית הכיסא וישב שם לעשות צרכיו. עתה הוא רומאה, דחקי, בא לשם רומאי אחד, דחף את רבי אלעזר וישב במקומו. קם רבי אלעזר ונפק ויצא החוצה, עתה דרקון השמתי לקרקשי. בא נחש ושמט את החלחולת של אותו רומאי אל מחוץ לגופו ונהרג. בירותו זאת קריה להיקרא עליו רבי אלעזר את מה שמבשר הנביא לישראל. ספר ישעיה פרק מ"ג פסוק ד', ואני אבטיח ואתן אדם תחתיך. היינו שכאשר ישראל מכיסים לפני הקדוש ברוך הוא, מתוך אהבתו אותם הוא שופך חמתו על הגויים תחתם. ויש לדרוש את הפסוק הזה בפרט על בני אדום, אל תקריא ואתן אדם תחתיך, אלא ואתן אדום תחתיך, וכן היה באותו רומאי שנהרג במקומו של רבי אלעזר. מביאה הגמרא מעשה בעניין צניות בבית הכיסא. כאשר עדף שאול אחרי דוד כדי להורגו, נכנס שאול להיפנות במערה שבה התחבא דוד, ואמרו לו אנשיו שיהרוג את שאול, אבל דוד לא הרגו אלא קרת את כנף מעילו. ואחר שיצא שאול, יצא דוד אחריו ואמר לו, כאמור בספר שמואל א', פרק כ"ד פסוק י', ואמר לאורגך ותחוס עליך. הייתי יכול לאורגך וחסתי עליך. שואלת הגמרא, וכי היה לו לדוד לומר ואמר? ואמרתי מבא אליה, היה צריך לומר לו ואמרתי. וכן קשה, מדוע אמר ותחוס וחסתי מבא אליה? היה צריך לומר וחסתי. משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כך אמר לו דוד לשאול, מן התורה בן הריגה אתה, שהרי רודף אתה, שאתה מבקש לאורגני, והתורה אמרה, בא לאורגך השכם לאורגו, ורשאי אני לאורגך, אל הצניות שהייתה בך, היא חסה עליך שלא הרוג אותך. אומר רשי שהגמרא מבארת, ואמר, הכוונה על הקדוש ברוך הוא שאמר בתורה לאורגך, ותחס עליך, הכוונה על שאול, שהיה חס על עצמו והוא בלשון זכר נוכח. או יש לומר שאמר כן על צניותו של שאול שהיא חסה עליו, ותחס היא בלשון נקבה נסתר, כך מסביר המהרש"א. ובטעם הדבר שהצניות הצילה אותו ביארו היה עבץ והסמיכת חכמים, על פי המבואר בגמרא במסכת מגילה דף י"ג עמוד ב' שבזכות צניות שהייתה בשאול, זכה ויצאה ממנו אסתר, ודוד ידע את הדבר הזה ברוח הקודש, ואפשר שלא יצא עדיין משאול אותו זרע שעתידה אסתר להיוולד ממנו ולכן נמנע מלהורגו. רבן יהוא ידע בייר שכל ישראל נקראים בניה של רחל, ככתוב רחל מבכה על בניה, והוא מפני שרחל גרמה בצניעותה שמסרה סימנים ללאה אחותה, שיקח אותה יעקב ותלד לו שישה בנים, וגם מנישואי לאה נתגלגלו נישואי בלעה וזלפה, ונמצא שרחל גרמה לכולם, ולכן נקראים בניה. והנה דוד שבא מלאה, וראה את הצניעות שהייתה בשאול, נזכר בצניעותה של רחל שהיא גרמה שלאה תלד את בניה ליעקב, ולכך לא הרג את שאול שהוא בנה של רחל שהיא נחשבת גם אמו. שואל היה אבץ, הרי מכל מקום היה שאול רודף, התורה התירה להורגו, ומדוע סיכן דוד את עצמו? והוא מתרץ שהיה דוד בטוח שלא יארגנו שאול מאחר שכבר נמשך למלך על פי הנביא, ובהכרח התקיים דבר המלוכה. והבן יהוידע מבאר שדוד לא רצה להורגו משום שהיה סבור ששאול שרוצה להורגו, כיוון שבעלי לשון הרע מתאים אותו ואומרים לו שדוד מבקש להורגו, לכן ביקש דוד להוכיח לשאול שאינו רוצה להורגו, ובזה התברר לו שיתאו אותו בעלי לשון הרע, וכן היה ששאול הודע לו בזה. וכיוון שהיה דוד יכול להציל עצמו על ידי כן, היה אסור לו להרוג את שאול, שהרי לגבי רודף, הדין הוא שאם יכול הנרדף להציל את עצמו על ידי שיפגע באחד מאיבריו של הרודף ולא יארגהו, אסור להורגו. מבארת הגמרא מהי הצניעות שהייתה בשאול, ומהי הצניעות שהייתה בו דכתיב שם בעניין כניסת שאול להיפנות במערה, ויבוא אל גדרות הצון על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסח את רגליו. תנא שנינו בברייתא בביאור הפסוק שנכנס שאול גדר לפנים מן גדר, כי נאמר גדירות בלשון רבים, אומר המהרש"א, ומערה לפנים ממערה. אותה מערה הייתה ידועה להם, וידעו שהייתה מערה לפנים ממערה, כדי להסך את רגליו, ומחמת שהיה צנוע כל כך, לא הרגו דוד. ועוד, צניעות הייתה בשאול, שנאמר להסך את רגליו, להיפנות לנקבים גדולים. כאמור במשנה במסכת יום הדף כוח עמוד ב', כל המסך את רגליו טעון תבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. הווה אומר שמסך הכוונה להיפנות לנקבים גדולים. אמר רבי אלעזר מלמד ששכח על עצמו בבגדו כסוכה. דורשת הגמרא פסוק נוסף שנאמר באותו עניין, והיה קם דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, כל המבזה את הבגדים סוף שאינו נהנה מהם, שנאמר בספר מלכים א' פרק א' פסוק א', והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו, שמכיוון שביזה את בגדי שאול לא נהנה מהבגדים בסוף ימיו, שקרת את כנף מעילו של שאול עם הציצית, וביזיון הוא כשמסלקים איזה דבר את מה שהוא מתכבד בו. וכאן ביזה את הבגדים במה שקרת ממעילו את הכנף עם הציצית, וסילק מהם את המצווה התלויה בהם. ומבאר רבן יהוא ידע שאף שעשה כן כדי להציל את עצמו, מכל מקום היה לו לכרות חתיכה מאמצע המעיל מלמטה ומלמעלה באופן שלא היה פוסל את הציצית. ומסביר המהרש"א, הפסוק היה צריך לומר ויחסו ולא יחם, מכך שנאמר בבגדים, משמע שהבגדים לא חיממו, אבל דבר אחר כן חיממו. והיינו משום שהיה מבזה את הבגדים. דורשת הגמרא פסוק נוסף שנאמר בעניין רדיפת שאול אחר דוד. דוד אמר לשאול בספר שמואל א' פרק ח' פסוק י"ט, אם השם הסיתך בי, ירח מנך. אם השם הוא שהסית אותך שתשנא אותי, יקבל את תפילתי להשיב חמתך ממני. אמר רבי אלעזר, אמר לי הקדוש ברוך הוא לדוד, מסית קרית לי, לכך הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. ולכאורה מה שאדם ניסת זה מהיצר הרע, והקדוש ברוך הוא השומר את האדם מהיצר הרע שמסיתו. כנאמר במסכת סוכה דף נון ב' עמוד ב', אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אלא כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני מסלק שמירתי ממך, ואז תיפול ביד המסית. אומרת הגמרא דכתיב נאמר בספר שמות פרק ל' פסוק י' ב', כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו. שאין למנות את ישראל, אלא על ידי שיתנו כל אחד מחצית השקל, וימנו את השקלים לידה מניינם, כדי שלא תהיה בהם בגיפה. סית, ויעמוד שטן על ישראל, ויסט את דוד למנות את ישראל. כאמור בספר דברי הימים א' פרק רף א' פסוק א' וכתיב, נאמר בספר שמואל ב' פרק רף ד' פסוק א', ויסט את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל. והגמרה הביאה את שני הפסוקים משום שבפסוק שנאמר בשמואל משמע, שהשם הוא המסית, שבפסוק זה נאמר ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסט את דוד, לכן הביאה את הפסוק בספר דברי הימים שמפורש ויעמוד שטן על ישראל. ואם כן על כורחה ויסט שנאמר בשמואל גם מדובר על השטן. הטעם שהביאה הגמרא את הפסוק שנאמר בספר שמואל, משום שבפסוק שנאמר בספר דברי הימים, לא מבואר שהיה זה עונש לדוד. ובפסוק שנאמר בספר שמואל כתוב היוסף אף השם, שמכיוון שהיה חרון אף, לכך הניח השם לשטן להסיט את דוד. לא הוזכר בפסוק מה היה החרון. דרשה הגמרא מכך שנאמר בו ויסט, שהוא כאילו הקדוש ברוך הוא הסיט את דוד לפי דעתו, שאמר שהקדוש ברוך הוא המסיט, ומבואר שהיה זה עונש על שקרא לקדוש ברוך הוא מסיט, כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא וכמן דמנינו לא שק על מיניו כופר, כשמנה אותם לא לקח מהם כופר, ולכך באה להם המגיפה. ונשאלת השאלה, אם דוד שגג בזה שמנה את ישראל, למה נענשו הם? והר הבן יהוידע שבוודאי כל אותם שמתו במגיפה נענשו על עוונם, אלא שנתגלגל הדבר על ידי דוד וגם זה נחשב לו לחטא. והרת הגמרא מה הכוונה עת מועד שנאמר בפסוק? מהי עת מועד שבו פסקה המגיפה? משיבה הגמרא אמר שמואל סבא חתני חתנו דרבי חנינה משמו של רבי חנינה, שהייתה המגיפה משעת שחיטת התמיד בבוקר ועד שעת זריקתו, זריקת דמו על המזבח. וזה כוונת הפסוק מהבוקר, דהיינו משעת שחיטת התמיד ועד עת מועד, דהיינו עד שעת זריקת דמו, שהוא המועד של גמר עבודת התמיד שהזריקה מכשירה את הקורבן. רבי יוחנן אמר עד חצות ממש, שתמיד של שחר קשר להקרבה עד חצות, ואותו זמן הוא המועד של גמר עבודת התמיד. דורשת הגמרא פסוק נוסף שנאמר בעניין המגיפה שהייתה אחרי שמנה דוד את ישראל. ויאמר למלאך המשחית בעם, רב עתה הרף ידיך. אמר רבי אלעזר, אמר לה הקדוש ברוך הוא למלאך, תול לי רב את הגדול שבהם, שיש בו להיפרע מהם כמה חובות, שיש במיטתו לכפר על כמה אבונות. באותה שעה מת אבישי בן צרויה, ששקול כרובה של סנהדרין. אז מכאן משמע שפטירתו של הצדיק מן העולם גורמת כפרה ורפיון לדין, כמו שכתוב הרף ידיך. ולא הפסוק בספר ישעיה, פרק נ"ז פסוק א', אומר מפני הרעה נאסף הצדיק. משמע שהצדיק נאסף קודם הרעה ואינו מגן כנגדה. מתרץ הכלי יקר בספר שמואל ב' פרק כ"ד, שהדבר תלוי בישראל. אם חוזרים בתשובה על ידי התעוררות מיטת הצדיק, אז מיטת הצדיק מחפרת כמו שהקורבן לא היה מחפר, כי אם בהצטרפות התשובה, ואם לא ישובו בתשובה בעת פטירת הצדיקים, אז מפני הרעה נאסף הצדיק. וכאן במגיפה נאמר, ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם, הרי שחזרו בתשובה ולכן כיפרה להם מיטת הצדיק. דורשת הגמרא פסוק נוסף שנאמר בעניין הנזכר, ובהשחית ראה השם וינחם. שואלת הגמרא, מהי ראה? מה ראה השם שגרם לו להתנחם? משיבה הגמרא, אמר רב, ראה את יעקב אבינו, דכתיב בספר בראשית, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוקים זה. ומשום שנאמר ביעקב לשון ראייה, יש לדרוש שראה את יעקב. ראה את זכות התורה של יעקב שעסק בה בבית שם ועבר. אמר שביאר שמחנות המלאכים שנראו ליעקב באו לשומרו מעשיו ומסרו, והוא השטן שהודה לו על הברכות. ומבואר במדרש רבה על מה שאמר יעקב מחנה אלוקים זה, שמחנה המלאכים היה 60 ריבו, שאין שכינה שורה על פחות מ-60 ריבו, והכוונה שהיו מחנה המלאכים כשיעור מחנה ישראל שבמדבר, והבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב שמחנה זה ישמור גם על בניו כשיהיו צריכים לשמירה מהשטן. ולכן במגפה שהייתה בזמן דוד נתקיימה ההבטחה הזו, וזו כוונת הפסוק שראה הקדוש ברוך הוא את יעקב, והינחם. ושמואל אמר אפרו של יצחק ראה, שנאמר אלוקים יראה לו עשה, ומשום שנאמר לשון ראייה יש לדרוש שראה אותו, וביאר המהרש"א שראה את האפר של עשה שבא תחת יצחק. רב יצחק נפחא אמר, כסף כיפורים שנתנו ישראל במדבר במניין הראשון ראה, שנאמר בספר שמות פרק ל' פסוק ט"ז, ולקחת את כסף הכיפורים את בני ישראל, והוא כיפר על המניין הזה, שאותו כסף ניתן לזיכרון שנאמר בו, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם, ועכשיו הוא צריכו לכפרתו. רבי יוחנן אמר בית מקדש ראה, דכתיב באר השם יראה. וגם רבי יוחנן סובר שראה את כסף הכיפורים, אלא שהוא חולק על רבי יצחק נפחא וסובר שכסף כיפורים שניתן בימי משה למשכן אינו יכול לכפר על המניין שהיה בימי דוד, אלא בית המקדש ראה, דהיינו את כסף הכיפורים שייתן כל אחד מישראל בבית המקדש כל שנה. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא שנחלקו עוד המראים בעניין הזה. פליגי בה נחלקו בזה רבי יעקב בר אידי ורב שמואל בר נחמני. אחד אמר, אחד מהם אמר כסף הכיפורים ראה, ואחד אמר, ואחד אומר בית המקדש ראה. מסיקה הגמרא ומסתברה, מסתבר לומר כמאן דאמר בית המקדש ראה, שנאמר אשר יאמר היום באר השם יראה. שהיום לא משמע על כסף הכיפורים שנתנו במשכן, ורק על בית המקדש שייך לומר היום, דהיינו בכל זמן שיתנו כסף כיפורים לקורבנות בבית המקדש, כך מסביר המהרש"א. כאמור, אילו הדרשות על הפסוק בספר דברי הימים א' פרק כ"א פסוק ט"ו, ובהשחית ראה השם וינחם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק התשיעי והחותמת מסכת ברכות, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו ולא יעשנו קפנדריה. שואלת הגמרא מהי קפנדריה, משיבה הגמרא אמרה וקפנדריה כשמה, כמשמעות שמה. ורב חינא ברדא משמי דרב סמא ברי דרב מרי אמר, כמאן דאמר איניש, כמו שאומרים האנשים הדמקפינא, הדרי אי ולבה, עד שאני מקיף את שורת הבתים אכנס בהם לקצר את דרכי. קפנדריה זה נוטריקון, הדמקפינא הדרי. דנה הגמרא בעניין קפנדריה בבית הכנסת, כי גם בבית הכנסת אסור לעשות קפנדריה כמו בהר הבית, כאמור במסכת מגילה דף כוח עמוד א'. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, נכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשותו קפנדריה, אלא כדי לשעות בו, מותר לו ביציאתו לעשותו קפנדריה ולצאת מפתח אחר, אף על פי שמקצר דרכו בכך. רבי אבאו אמר, אם המקום שבו נבנה בית הכנסת היה שביל מעיקרו קודם שנבנה בית הכנסת, מותר לעבור בו. אמר רב חל בו, אמר רב הונא בשמו של רב הונא, נכנס לבית הכנסת על מנת להתפלל, מותר לו ביציאתו לעשותו קפנדריה ולצאת מפתח אחר, אף על פי שמקצר דרכו בכך. שכן היו עושים גם בהר הבית, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ו פסוק ט', ובבוא עם הארץ לפני השם במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות ייצא דרך שער נגב, הבא דרך שער נגב ייצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בא בו, כי נכחו יצא, שכל ישראל שבאו לקיים מצוות ראייה היו נכנסים דרך שער אחד ויוצאים מהשער השני. עוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק, הוא רקיקה, יריקה אסורה בהר הבית מקל וחומר. דנה הגמרא בעניין רקיקה בהר הבית בזמן הזה, ובעניין רקיקה בבית הכנסת. אמר רבי ואי, אמר רבי יהושע בן לוי, כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה, לאחר חורבן הבית, כאילו רוקק בבת עינו של הקדוש ברוך הוא שכביכול נמצאת שם. כנאמר בספר מלכים, פרק ט', פסוק ג', ויאמר השם אליו, והיה עיניי וליבי שם כל הימים, כל הימים משמע אפילו לאחר חורבן הבית. והוא סובר כדעת הסובר במסכת מגילה, דף י' קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ולכן אסור לירוק אפילו בזמן הזה. אמר רב, הרקיקה בבית הכנסת שריה מותרת מדי דהווה המנעל, כדי נעילת מנעל. מה מנעל בהר הבית אסור ובבית הכנסת מותר, אף רקיקה בהר הבית הוא דה אסור, אבל בבית הכנסת שרי מותר. מקשה הגמרא, אמר לרב פפא לרבה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר רבינה לרבה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר רבה דבר מתנה לרבה, עד דיאליף ממנעל, עד שאתה לומד רקיקה ממנעל שדווקא בהר הבית אסור אבל בבית הכנסת מותר, נילף נלמד רקיקה מקפנדריה, שאף בבית הכנסת אסור להפוך את בית הכנסת לקיצור דרך. תרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבה, תנה יאליף ממנעל ואת אמרת מקפנדריה? התנה למד דין רקיקה ממנעל ואתה אומר שיש ללמוד דין רקיקה מקפנדריה? מבאר את הגמרא, איכן מצינו שהתנה למד רקיקה ממנעל? מהי? איכן שנינו זאת? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, לא ייכנס אדם להר הבית, לא במקלו שבידו, מקל של עוברי דרכים שהוא מלוכלך, אבל מקל שהוא לכבוד זקנים חשובים מותר, ולא במנעלו שברגלו, ולא במעות הצרורים לו בסדינו, ובפונדתו בחגורה חלולה העשויה לתת במעות המופשלת לאחוריו, ולא יעשנה קפנדריה, ורקיקה אסורה מקל וחומר ממנעל, ומה מנעל שאין בו דרך ביזיון. אף על פי כן אמרה תורה למשה שיתקרב לראות את הסנה הבוער, של נעליך מעל רגליך, רקיקה שהיא דרך ביזיון, לא כל שכן שתיאסר בהר הבית, הרי לנו שתנא למד רקיקה ממנעל. ממשיכה הברייתא, רבי יוסי בר יהודה אומר, אינו צריך ללמוד רקיקה בהר הבית בקל וחומר ממנעל, אלא כך יש ללמוד, הרי הוא אומר במגילת אסתר פרק ד' פסוק ב', כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ועלו דברים קל וחומר, ומה שם לגבי שק שאינו מאוס ועוד שאינו אלא לפני בשר ודם, כך דין המלכות שאין לבוא בו בשער המלך, רקיקה בהר הבית שמאוסה ועוד שהיא לפני מלך מלכי המלכים לא כל שכן שאסורה. רבי יוסי לא רצה ללמוד ממנעל לפי שהוא סובר שאין לומדים ממה שנאמר קודם מתן תורה. ותנא קמא סובר שיש ללמוד גם ממה שנאמר קודם מתן תורה. רבן יהוידע מבאר שאת הלימוד משל נעליך יש לדחות, ששם היה גילוי שכינה שהוא עדיף מהר הבית, ואין ללמוד ממנו אלא למקום ההיכל והמזבח וקודש הקודשים, אבל לא להר הבית. ולכן למד מכי אין לבוא אל שער המלך, ושער המלך אינו מקום הפנימי אלא הוא כמו הר הבית. אמר לרב פפא לרבה, אנא אחא כאמינא, אני כך אני אומר, נעימה אחא לחומרה ואחא לחומרה, נלמד גם כאן בהר הבית לחומרה וגם כאן בבית הכנסת לחומרה. ואימה והמור בהר הבית דאסור להיכנס בו במנעל, לאלפה נלמד רקיקה בקל וחומר ממנעל לאסור. אבל בית הכנסת דשרי שמותר להיכנס בו במנעל, עד יאליף עד שאתה לומד רקיקה בקל וחומר ממנעל ולאתר, נעילף נלמד בקל וחומר מקפנדריה שאסורה בבית הכנסת אף שאינה מאוסה, ולאיסור שכן מסתבר לאסור רקיקה בבית הכנסת כיוון שהיא מאוסה. אלא אמר רבא, יש להתיר רקיקה בבית הכנסת משום שמסתבר לומר שהוא כביתו, כמו ביתו של אדם. ורבא לשיטתו במסכת מגילה דף כוח עמוד בית שחכמים ותלמידיהם מותרים לאכול בבית הכנסת ובבית המדרש, אם כן בית הכנסת נחשב כביתו. מה ביתו הקפנדריה קפי דיניש? כמו שבביתו אדם מקפיד שלא יעשו קפנדריה והרקיקה ומינה לא קפי דיניש, אין אדם מקפיד. אף בבית הכנסת, קפנדריה הוא דאסור, אבל רקיקה ומינהל, שרי, מותר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את הפרק התשיעי והחותמת מסכת ברכות, כל חותמי ברכות שבמקדש. הראשון, היו אומרים, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, עד העולם. ובמקדש שני, שקלקלו הצדוקים שהיו כופרים בעולם הבא ואומרים, שאין אלא עולם אחד, תקנו שיהיו אומרים בחתימת הברכה, מן העולם ועד העולם, מזכירים פעמיים עולם. שואלת הגמרא, כל כך למה? למה הוא צריכו לתקן שיאמרו מן העולם ועד העולם? אם משום המינים שהיו אומרים שאין עולם אלא אחד, הרי משמע שלא בא קלקול אלא משום שהיו אומרים מן העולם, שמשמע שאין אלא עולם אחד, ואם כן טוב יותר היה שיתקנו לקצר ולא לומר מן העולם ולא יהיה כאן קלקול. משיבה הגמרא, לפי שאין עונין אמן במקדש אחר המברך אלא עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכיוון שכך, גם אם יתקנו שלא לומר כלל מן העולם, לא יהיה מזה תועלת, כי עדיין יאמרו המינין, אין אלא עולם אחד, מפני שבנוסח של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם מזכירים בו עולם אחד. לכך הוצרכו לתקן שיאמרו מן העולם ועד העולם, שבזה נתברר שיש עולם חדש, ובטלו דברי המינים. ואז, אף על פי שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לא יבואו לומר שאין אלא עולם אחד. השיטה המקובצת מבאר שכיוון שהעונים מעריכים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בדינו שגם המברכים יעריכו ויאמרו מן העולם ועד העולם. מביאה הגמרא ברייתא, המופיעה במסכת סוטה דף מ עמוד ב, הדורשת מהפסוק שאין עונים אמן במקדש. ומניין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר בספר נחמיה פרק ט פסוק ה, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם. שהמברך אומר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, כדי להודיע שאין העולם הזה חשוב בפני העולם הבא כלום, אלא הוא כפרוסדור לפני הטרקלין, כלומר, שהנהיגו לכלול בברכות הנאמרות בעולם הזה אף את העולם הבא, ובזה יתרגלו לצפות לעולם הבא. והוא אומר, וכן נאמר בספר נחמיה, ויברכו, שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה, שהעונים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויברכו שם כבודך, היינו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומר רשי. יכול הייתי לומר שכל הברכות כולן תהילה הן תהילה אחת, שבסוף הברכה האחרונה יאמרו פעם אחת על כל הברכות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב ומרומם על כל ברכה ותהילה. על כל ברכה וברכה בפני עצמה תן לו תהילה. שנינו במשנה שפתחה את הפרק החותמת מסכת ברכות, לאל בדף נ"ד עמוד א', התקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו בשם השם, שנאמר במגילת רות, והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם. ואומר, נאמר בספר שופטים, השם ממך גיבור החיל, ואומר בספר משלי, ואל תבוז כי זקנה אימך, ואומר בתהילים קופיוטט, את לעשות להשם, אפרו תורתך. שואלת הגמרא, מהי ואומר, מדוע הוא צריכה המשנה להביא פסוק נוסף, הרי כבר למדנו זאת ממה שנאמר בבועז. משיבה הגמרא, כך היא כוונת המשנה, וכי תימה בועז מדעת עדנף שכאמר, ואם תאמר שבועז ששאל בשם השם עשה כן על דעת עצמו ואין ללמוד ממנו, לכן תשמע בו ושמע ראיה לדבר מפסוק אחר, שהמלאך שבא לגדעון בן יואש אמר לו, השם ממך גיבור החיל. וכי תאים המלאך הוא דקאמר לגדעון, ואם תדחה גם ראיה זו ותאמר, שהמלאך לא בא לשאול בשלומו של גדעון, ולא בא לברכו, אלא אמר לו כן בשליחות הקדוש ברוך הוא לבשרו שהשם עמו, תשמע בו ושמע ראיה לדבר מפסוק אחר שכתוב, אל תבוז כי זקנה אימך, אל תבזה את בועז ותאמר שמדעתו עשה, אלא למד מזקני ישראל כי יש להם על מה שישמחו. ואומרת לעשות להשם הפרו תורתך, אבל פסוק זה שמח בועז לשאול בשם השם, שמפני שחששו שלא ישכחו שם שמיים ויש שם עבודת כוכבים שגור בפיהם, התירו להזכיר שם שמיים לבטלה. כך מסביר השיטה המקובצת. ורבא מבאר שיש לדרוש את הפסוק את לעשות להשם בשני עניינים. אמר רבא, היקרא פסוק זה אם באת לדורשו, מרישא לסיפא מדרש ומסיפא לרישא מדריש. אפשר לדורשו מתחילתו לסופו, ואפשר לדורשו מסופו לתחילתו. ומפרש רבא את דבריו, מרישא לסיפא מדריש, כך הוא נדרש ככתיבתו. את לעשות להשם, יש להשם זמנים לעשות משפט ולהניש את עוברי רצונו. מה איתם? מה הטעם שמביא עליהם פורנות? משום שהפרו תורתך. מסיפא לרישא מדריש, והפסוק גם נדרש מסופו לראשו, לתחילתו, עושי רצונך, אפרו תורתך, כגון אליהו בער הכרמל שהקריב קורבן בבמה בשעת איסור הבמות, כדי להוכיח שהשם הוא האלוקים, כדי שלא יעבדו ישראל לבעל. מה איתם? מה הטעם שמפירים את תורתך משום עת לעשות להשם? שהוא זמן שצריך לעשות צייג וגדר לשמו של הקדוש ברוך הוא. ועל פי דרשה זו למדה המשנה מהפסוק שמותר להזכיר שם שמיים לבטלה ולשאול בשם השם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין עת לעשות להשם. תניא שנינו בברייתא הלל הזקן אומר, בשעת המכניסין, בשעה שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים, פזר, פזר אתה את תורתך ושנה אותה לתלמידים. בשעת המפזרים, בשעה שהגדולים שבדור מרביצים תורה, כנס, כנס אתה את תורתך ואל תיטול שררה ותלמד את התלמידים, שאף זה לכבוד שמיים לאחוז במידת הענבה. ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו, פזר, פזר את תורתך ולמד לאחרים ואל תחשוש שתפסיד בכך, שנאמר בספר משלי, פרק י' פסוק כ' ד', יש מפזר ונוסף עוד, כלומר, לא רק שאינו מפסיד, אלא שנוסף לו עוד. כאן נאמר במסכת תענית בדף זין עמוד א' ומתלמידה יותר מכולם. ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, כנס את תורתך ואל תלמדנה לאחרים ותטיל דברי תורה לביזיון. שנאמר עת לעשות להשם, אפרו תורתך. יש זמנים שבהם צריך להפר את התורה מללמדה לאחרים. אומר המערשה מפסוק זה דורשים גם את העניין המבואר כאן שבדור שאין התורה חביבה עליו, אל תלמד תורה לאחרים. וגם לומדים את העניין המבואר לאל שבשעה שהגדולים שבדור מרביצים תורה, אל תלמד אתה את התלמידים. הביאה הגמרא את דברי בר כפרה בעניין לימוד התורה במקום שאין לומדים. דרש בר כפרה, זלת, אם ראית סחורה בזול, קבוץ קנה מנה. תקבץ ותקנה ממנה שסופה להתייקר. ואתר דלית גבר, במקום שאין שם איש לאורות הוראה, תמה נווה גבר, שם תהה איש. וכן לעניין התורה, אף שאין התורה חביבה על הדור, קנה אותה שסופו שיהיה דבר השם יקר. רבן יו ידע מבאר שאם תראה את התורה שהיא עומדת בזול שאינה חביבה על בני האדם, תלמידים מועטים והמלמדים שבאותו הדור הם תלמידי חכמים פנויים, קפוץ לקנותה בזמן זה שתוכל ללמוד מהם בשלווה, כי הם אינם טרודים ללמד אחרים. אמר רבי ישמע מינה, מוכח מדברי בר כפרה, דבאתר דאית גבר תמן לא תהיה גבר, במקום שיש איש שיורה הוראה, שם לא תהיה איש. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, שאין להורות הלכה בפני רבו, כאמור במסכת עירובין דף סמך ב', מדוע הוצרח הבאי ללומדו מתוך דברי בר כפרה? תרצת הגמרא לא נצריכה אלא בששניהם שווים, לא הוצרח הבאי ללמוד מדברי בר כפרה, אלא לאופן ששניהם שווים. אם באת במקום שיש תלמיד חכם ואינך גדול ממנו, אל תיטול עטרה להורות במקומו. אבל אם הוא קבוע בעיר כמותו ושווה לו בחוכמה, מותר לו להורות, שאם לא כן כל אחד מהם לא יורה. כך אומר התוספות במסכת סוטה דף כ"ב עמוד ב' בדיבור המתחיל בשווין. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמך ב' במסכת ברכות. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו ג' הלכות למד רבי עקיבא מרבי יהושע בבית הכיסא? שאלה שנייה, מאילו ג' דברים ניצול מי שצנוע בבית הכיסא? שאלה שלישית, מתי ראוי להתפנות ומדוע? שאלה רביעית, על מה אין לשכב ועל מה אין לשבת? שאלה חמישית, מה היה עונש דוד שקרא את כנף מעילו של שאול ומדוע? השאלה האחרונה על דף סמך ב', מה עם ג' האפשרויות שיכול לעשות בית הכנסת כפנדריה? עם השאלות הללו לשינון, לסיכום ולחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך ב' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, י' באדר, ערב שבת קודש פרשת תצווה, שבת זכור ושבת הדף היומי ברדיו קול חי, בציפורי בכפר, ונלמד את שני הדפים החותמים את מסכת ברכות, דפים סמך ג' וסמך ד', ונחגוג את שמחת התורה עם סיום מסכת ברכות. חגיגה ראשונה של סיום מסכת ברכות כאמור מחר בעזרת השם ובישועתו. חגיגה שנייה פעמיים באהבה במוצאי שבת קודש, בשידור חי, יחד עם השותפים למפלא המופלא הזה, מפעל הדף היומי ברדיו קול חי, יחד עם אוהבי התורה ולומדיה בציפורי בכפר, אשר בקיבוץ חפץ חיים בשבת הדף היומי. שבת פרשת תצווה, שבת זכור, תש"פ. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ושמח, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.